טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו נקרא שבת את פרשת בלק, וכל הסוגיה של כללותיו של בלעם שהפכו לברכות היא באמת סוגיה קצת יוצא דופן שצריכה בירור. הערב אנחנו נלך בדרכו של המהר"ל על פי המשנה במסכת אבות, שיוצרת זיקה בין אברהם לבין בלעם. כלומר, אם היו שואלים אותנו מי ההפך של בלעם אצל עם ישראל, יכול להיות שנאמרו משה רבנו, כי משה רבנו הוא נביאם של ישראל, ובלעם להבדיל הוא נביאם של אומות העולם. אז לכאורה עצם ההקבלה בין אברהם לבלעם היא לכאורה הקבלה קצת מפתיעה, ולכן באמת חז"ל אמרו באופן מפתיע, צריך ללמוד מה המשמעות של ההקבלה הזאת, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים שהם ההפך של שלושת הדברים הללו שתכף נראה, מתלמידיו של בלעם הרשע. מה הם שלושת הדברים שהיו באברהם אבינו ומלא מי שהולך בדרכו בשלושת הדברים הללו מתלמידיו? עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. וההפך מכך, כנגד עין טובה עין רעה, כנגד רוח נמוכה רוח גבוהה, כנגד נפש שפלה נפש רחבה, כל אלו מי שהולך בדרך הזאת מתלמידיו של בלעם הרשע. אם כן, אנחנו צריכים להבין הערב לפי דרכו של המהר"ל מה היחס דווקא בין אברהם לבלעם ומה המשמעות של שלושת הדברים הללו. בסדר? המהר"ל מקשה כמה קושיות, למשל כאן מקוצר המקום לא נכנס, אבל הוא מקשה, אם היו שואלים אותנו, תגיד, מה המידה המרכזית של אברהם אבינו? מה הייתם אומרים? חסד. כתוב כאן חסד? עין טובה, רוח נמוכה, נפש פלה. למה לא כתוב גומל חסד? גמילות חסד? מה?
זה פנימי.
טוב, צריך להבין. אז המהר"ל שואל כמה שאלות ועונה את מה שעונה, ואנחנו נתחיל כבר בתשובות המהר"ל. המהר"ל הזה זה החלק הראשון של פירושו על המשנה הזאת בדרך חיים בפרק ה' לפי ההרצאה הזאת משנה י"ט. יש עוד המשך לפירוש שלו כדי לראות גם את החצי השני, כאן זה החצי הראשון עם קצת דילוגים. מה את מצפה שאני אעשה? זה לא קשור למיקרופון. זה מה יש, תהיו בשקט, תשמעו. מעדיפות לחבות המזגן? אומר המהר"ל,
אומר המהר"ל, עובד,
אומר המהר"ל, יש לך לדעת עניין אברהם ועניין בלעם. יש לך לדעת כי אברהם היה ראש לאומה הישראלית, וכשם שהיה אברהם ראש לאומה הישראלית, כך היה בלעם ראש לאומות. אם כן, שני האנשים האלה, אברהם ובלעם, הם בעצם שני ראשים. מה זה ראש? ראש זה לא רק החלק העליון שבגוף האדם, אלא ראש הכוונה היסוד שבאדם. אני אומר גם משפט שבהמשך נפרק אותו. אם אנחנו יודעים שיש באדם מבחינת כוחות החיים הטבעיים שלושה כוחות, השכל, הנפש והגוף, השכל נמצא בראש, הלב נגיד נמצא, נקרא לזה, בחלק העליון של הגוף, והגוף, הרגליים, נמצאות בחלק התחתון של הגוף. השכל הוא לא רק ראש מהבחינה הזו שהוא למעלה מכולם, אלא השכל למעלה מכולם, וזה מרמז שהוא מנהל את כולם. הוא היסוד של הכל. הוא השורש של הכל, כמו שהרמב"ם אומר שמונה פרקים פרק א', בסוף פרק א', שאחרי שלמדנו בפרק א', שיש חמישה חלקים בנפש, אומר הרמב״ם, ארבעת החלקים, הזן המרגיש המתאוב והמדמה הם החומר, והשכל או השכלי להם צורה. אז השכל שהוא ראש, זה לא רק שהוא למעלה מהכל, אלא הוא מקור הכל, הוא יסוד הכל, ממילא הוא מנהל את הכל, ממילא הוא מגמת הכל. אם כן, אברהם הוא הראש של האומה הישראלית, הוא בעצם היסוד של האומה הישראלית, ותכף נראה מצד מה. ולעומת זאת בלעם הוא הראש של אומות העולם, הוא היסוד של אומות העולם, ותכף נראה מצד מה. אז אנחנו בעצם עכשיו הולכים להיפגש עם שני היסודות. היסוד הישראלי שתחילתו אברהם אבינו, היסוד של אומות העולם שתחילתו בלעם. שני מסלולים, שני צירים. אז עוד פעם, יש לך לדעת עניין אברהם ועניין בלעם. יש לך לדעת כי אברהם היה ראש לאומה הישראלית, וכשם שהיה אברהם ראש, יסוד, שורש, מקור, וכשם שהיה אברהם ראש לאומה הישראלית, ככה בלעם ראש לאומות, לפי שהנביא לאומות העולם. אומר המהר"ל, מה המשמעות של הראש? ומפני כי הראש העליון, הווה העליון, כנראה העליון צריך להיות כתוב, ומפני כי הראש העליון יש לו התעלות ביותר, שהראש הוא מתעלה על הכל, מתעלה על הכל זה לא רק שהוא למעלה מהכל, אלא כמו שאמרנו, הוא יסוד הכל, הוא שורש הכל, הוא המנוע של הכל. ולפיכך יש כנראה איזה יסוד שהוא מסומן, או הסמל שלו זה אברהם אבינו, ויש זה ראש אחר שהסמל שלו זה בלעם הרשע. ולפיכך נמצא שני דברים אצל אברהם ואצל בלעם בשווה. כלומר, אם שניהם הם היסוד, שניהם הם הראש, שניהם הם המקור, ממילא נמצא אצלם שני דברים לכאורה לא זהים אלא דומים, אבל תכף נראה מאוד מאוד שונים. הבדל ראשון או שוויון ראשון שיש בו הבדל, כלומר דמיון ללא זהות, אבל לא זהות, ולפיכך נמצא שני דברים אצל אברהם ואצל בלעם בשווה, הייתי אומר בכאילו בשווה. אצל אברהם כתיב ויחבוש את חמורו, ובבלעם כתיב ויחבוש את אתונו. אם כן, אברהם חובש את החמור ממין זכר, ובלעם חובש את החמור ממין נקבה. זה חמורו וזה אתונו. דבר שני, הבדל שני שנראה לכאורה זה, באברהם כתיב כשהוא הולך לעקדה, הוא שני נעריו אמו, אליעזר וישמעאל, ואילו בבלעם כתיב שני נעריו איתו. מה ההבדל בין לשון אמו ללשון איתו? אז כלפי חוץ נראה ששניהם חפשו את החמור, וכלפי חוץ נראה ששניהם הלכו עם שני נערים. אבל מדי כמרה תשים לב, אברהם הולך עם חמור ממין זכר, ובלעם הולך עם חמור ממין נקבה, נקרא אתון. הבדל שני, שים לב, שאברהם הולך עם שני נעריו אמו, ואילו בלעם הולך עם שני נעריו איתו. מה ההבדל? אומר אמר על יסוד שהוא חוזר עליו בהרבה מאוד מקומות, זה קשור להרבה מאוד סוגיות, זה קשור לתקופת גאולה, ותכף נאמר גם על זה, זה הערה. האמת שזה צריך להכין על גבי הפסקה הזאת בדרך החיים, להלביש עוד הרבה מקורות אחרים במהר"ל, שישלימו קצת את התמונה, אבל אי אפשר בשיעור אחד להספיק את הכל, אז כאן לפחות הכיוון. אומר המהר"ל, מה ההבדל? הוא ביאור דבר זה כי מחמת שאברהם ראו לו להתעלות, מצד שהוא ראש ואב המון גויים, נראה בהמשך מה המשמעות של אב המון גויים, כתיב אצלו והוא רוכב על החמור. מה זה רוכב על החמור? חמור זאת החיה שמסמלת את החומריות מהרבה סיבות, הרבה צדדים. למשל, אומר הרב כידוע בגירת הקנה, גם המהר"ל מדבר על זה בכמה מקומות, שהחמור יש בו שני סימני טומאה. זה נקרא חמור. הוא מאוד מאוד חומרי, החמור הזה. ואף על פי, דרך אגב, סוגריים, שלא נפתח אותם עכשיו, אף על פי שיש בו שני סימני טומאה, מהבחינה הזאת הוא יותר אפילו, כדברי הרב בגירת הקנה, יותר מאשר החזיר והגמל שיש בהם לפחות סימן טהרה אחד, אף על פי כן יש בו קדושת פטר רחם. כלומר, בעל החיים הטמא היחידי שיש בו פדיון פטר רחם, כי יש בו קדושת הבכורה, זה דווקא החמור. המשמעות של העניין הזה בסוגריים היא משמעות חשובה מאוד, שגם בממד הכי חומרי במציאות יש קודש גנוז שאנחנו צריכים לחשוף אותו, להופיע אותו. לכן תקופתנו נקראת תקופת משיח, שהוא לפי דעה אחת בגמרא, אני ורוכב על החמור. אז כמו שאברהם רוכב על החמור, כך המשיח רוכב על החמור. מה זה אומר רוכב על החמור? מתעלה על המדרגה החומרית. בעולם הזה החמור מסמל את החומריות. ואברהם אבינו כשהתורה אמרה שהוא חובש את חמורו ורוכב על חמורו, זה בא לומר שאברהם אבינו יודע לנהל את החומריות שבחיים מכוח המקור האלוהי, זה הראש, זה היסוד, היסוד של הכל זה התוכן האלוהי, המקור האלוהי, ואברהם אבינו יודע לרכב על החמור. עוד הערה אחרונה כבר בלשון המהר"ל, לכן החמור שאברהם רכב עליו היה חמור ממין זכר. לצערנו הרב, המשפט שאני הולך להגיד עכשיו הוא לא מובן מאליו בדור הזה, אבל כי באופן פשוט אין חיבור בין זכר לזכר. אברהם זכר וחמור זכר, מה הקשר בין זכר לזכר? הקשר הוא בין זכר לנקבה. אז כשאברהם חובש את חמורו ורוכב על חמורו, שחמורו ממין זכר, זאת אומרת שיש נבדלות הבדלה בין אברהם לבין החומריות. הוא למעלה מן החומריות, הוא רוכב על החמור שהוא ממין זכר, כי אין לו באמת חיבור עצמי אל הזכר, כי אין קשר עצמי בין זכר לזכר בעולם נורמלי. אבל בלעם הוא רוכב על אתונו, והאתון היא ממין נקבה, ובלעם הוא זכר, וחזל אמרו ששכב עם אתונו. מה רצו לומר בזה? רצו לומר שיהיות יש חיבור בין זכר לנקבה, והחמור מסמן את החומריות, אז בלעם היה אדם חומרי, הוא הזדבר עם החומר, הוא היה מאוד מאוד חומרי. אז בניגוד לאברהם שרחב על החמור, האתון, אם אפשר לומר, של בלעם רחבה עליו. אני קורא את לשון המהר"ל. כל זה כמשל. וביאור דבר זה כי מחמת שאברהם ראו לו להתעלות מצד שורש והבמון גויים, כתיב אצלו והוא רוכב על החמור, כלומר שהוא מתעלה על המדרגה החומרית. אבל הפרש יש בין אברהם ובין בלעם. כי אצל אברהם כתיב חמור שהוא זכר. ודבר זה ראיה שאין לאברהם צירוף כלל אל המדרגה החומרית, כי מה הקשר בין אברהם זכר לחמור זכר? אין קשר בין זכר לזכר. נקווה שמישהו מקשיב למשפטים האלה. ודבר זה ראיה שאין לאברהם צירוף כלל אל המדרגה החומרית, רק רוכב עליו ומתעלה עליו ביותר, כאשר ראו לפי מדרגתו, ובלשון המהר"ל הוא נבדל מן החמור מן החומר. לכך היה חמור זכר, כי אין לו שום חיבור וצירוף אל זכר. וכך היה אברהם נבדל מן המדרגה החומרית, רק מתעלה עליו. אבל בלעם היה רוכב על אתונו, שהיא נקבה, ואין ספק כי הזכר יש לו חיבור אל הנקבה. וכך בלעם היה למדרגתו חיבור אל החומרי, וזה אומרם בלעם בא על אתונו. זה לא באמת שהוא בא על אתונו, למרות שגם זה בעולם שלנו כבר יכול להיות דבר אפשרי חס ושלום. אלא בא על אתונו הכוונה שהוא כזכר והאתון כנקבה, הוא והחומר היו דבר אחד, הוא היה חומרי, כי אברהם היה נבדל מן החומרי, אבל בלעם היה מתחבר אל החומר. אז אם אברהם הוא ראש האומה הישראלית, הוא היסוד של אב המון גויים, תכף נראה מה זה, זה בא לומר שהוא היסוד לשורש הרוחני שרוכב על החומרי בעולם. ואם בלעם הוא ראש האומות, אז בלעם הוא מסמל את כלל האומות, וזה בא לומר שכלל האומות, הראש, היסוד שלהם, זה השייכות אל החומר. אז ההבדל בין אברהם לבלעם, שניהם ראשונים, אבל מה ההבדל? השאלה מה היסוד החיים? השאלה מה מקור החיים שלך? השאלה מה נקודת, מה התכונה שלך ומה נקודת המוצא שלך אל החיים? האם נקודת המוצא שלך היא רוחנית והיא נבדלת מן החמור ולכן היא רוכבת על החמור ממין זכר? או שהיא במחאות מזדווגת אל החמור ואז היא חומרית? ואז כל נקודת המוצא של החיים היא חומרית? אם כן, יסוד ההבדלה בין אברהם לבלעם, רוחני, חומרי. אברהם רוחני, רוכב על החמור ממין זכר. בלעם חומרי, רוכב על האתון ממין נקבה. סיכום, בשלב הזה, כי אברהם היה נבדל מן החומרי, אבל בלעם היה מתחבר לחומר, ולפיכך אמרו שבא על אתונו, כאשר היה לבלעם חיבור אל אתונו. אם כן, כל השאלה של ההיסטוריה, ודאי בדור שלנו, האם אנחנו רוכבים על החמור או רוכבים על האתון? כלומר, איך אנחנו מתייחסים לחשבון הבנק שלנו? כמו אתון או כמו חמור? כלומר, איך אנחנו מתייחסים לכבוד שלנו? כמו חמור או כמו אתון? תכף אנחנו נפרק את זה יותר. אמרנו מקודם שהראש זה השכל. למעלה מהשכל, אמר על חוזר על זה בעשרות מקומות, נפש, גוף. מתחת לגוף אפילו ממון. אז נפש, גוף, ממון. האם הנפש רוכבת על השכל, הגוף רוכב על השכל, הממון רוכב על השכל? או להפך, שהשכל רוכב על הנפש, גוף ממון. לכן זה לא רוכב על חמורו, רוכב על התנוע, זה מין זכר, זה מין נקבה. זה יסוד החיים, זאת שאלת החיים. מי רוכב על מי? חז"ל אמרו באופן דרשני, עוד טיפה רגע, לגבי המצרים שטבעו בים, בים סוף, סוס ורוכבו רמה בים. שואלים הדרשנים, איזה מין משפט זה? סוס ורוכבו. מי העיקר? הסוס או הרוכב? היה צריך להיות כתוב, רוכב וסוסו. רוכב וסוסו טבע בים. מה זה סוס ורוכבו? אלא המצרים, העיקר שלהם היה הסוס. והסוס רחב על רוכבו. סוס ורוכבו. כאילו הרוכב רחב על הסוס, אבל בעצם הסוס רחב על הרוכב. לכן עם ישראל זה רוכב וסוסו. המצרים זה סוס ורוכבו. ברור. ואנחנו חיים בעצם בדור שזאת השאלה של החיים. מי רוכב על מי? הסוס רוכב על רוכבו, או הרוכב רוכב על סוסו. אני יכול להגיד משפט מאוד שטחי, אבל קצת מטלטל. היום הסוסים שלנו קוראים לזה מכונית, בית, כל מיני. בוא ניקח מכונית כדוגמה. האם כשהאדם נכנס למכונית שלו, מי נוהג את מי? מי נוהג על מי? מי מנהיג את מי? האם המכונית שלי היא סך הכל כלי תחבורה שצריך להיות, נקרא לזה, מתפקד סביר ובטוח, ואולי גם חסכוני? או, ואז ממילא אני מתייחס לאוטו שלי, סך הכל אוטו, סך הכל כלי תחבורה, כדי שיהיה אמין, כדי שיהיה חסכוני, בטוח, מצוין. או חברה שלמה שחיה, שהמעמד של האדם החברתי וכו', הוא על פי המעמד הכלכלי, וזה גם תלוי באיזה רכב הוא מי רוכב על מי? משכנתא. מי רוכב על מי? הבית רוכב עליך או אתה רוכב על הבית? מי רוכב על מי? מי האדון ומי העבד פה? מה המטרה ומה האמצעי? בלעם, כראש לאומות העולם, הפך אמצעי למטרה. הוא אומר למטרה לאמצעי. אברהם יודע לעשות סדר. מה המטרה? מה האמצעי? כן, בבקשה. כן, אבל כאן אתה שם לב שהמהר"ל לא הולך בכיוון של נביא דווקא, אלא הולך במובן של היחס אל החמור. סליחה? הוא ראש לאומות מצד שיסוד אומות העולם הוא החומר. לא הממד האלוהי, אלא הממד הטבעי, בין אם הוא גוף, בין אם הוא נפש, בין אם הוא שכל, ואפילו אם הוא ממון. תגיד לי, מה מנהל היום בני אדם? בוא נדבר ברור. בוא נוריד כפפות. מה הדבר החשוב ביותר לרוב בני אדם בעולם? כסף. כי הכסף יביא את מה? את הכבוד. והכסף והכבוד יבואו את מה? את הכיסא. שלושת הכפים הידועים. כסף, כבוד, כיסא. נכון? זהו. מה, אנחנו יכולים להתכחש לאמת הזאת? לצרד, למה זה לאמת? לשקר הזה. לאמת המציאותית הזאת. רבותיי, השאלה המרכזית שלנו בחיים, מי רוכב על מי? באנו לישיבה או למדרשה כדי לברר את הבירור הזה, וכדי שכשנצא מכאן, גם כשאנחנו נזדקק לעניינים חומריים, נזדקק לבית ולאוטו ולכל הצרכים החומריים שלנו, ברור. השאלה מה נקודת המוצא? מה נקודת היחס? מה סדרי העדיפויות? מה המטרה? לאן מכוונות השאיפות? מי רוכב על מי בקיצור? תסכימו איתי שאנחנו חיים בתרבות שלמה, אותת תרבות שלמה, של בלעם שרוכב על האטום. וזה מופיע בכל מיני צורות. כלומר, הממד החומרי, הממון, הגוף, הנפש והשכל, לא הנשמה, לא השכל האלוקי, השכל האנושי, זה הדבר שרוכב על המציאות. אני אומר עכשיו משפט שהוא מזעזע. בסדר? אבל בואו נגיד אותו רגע. מהו הקריטריון שעל פיו רוב בני אדם בוחרים איזה מקצוע ללמוד באוניברסיטה? ואחר כך במקצוע הזה הם עובדים במשך רוב שנות חייהם, במשך רוב השעות שבהם הם ערניים. מה הקריטריון? כסף. וכבוד. כמה אנשים הולכים ללמוד מקצוע שהוא ביטוי לתכונה שלהם, לכישרון המרכזי שלהם? כמובן, אנחנו גם צריכים להתפרנס מזה אחר כך. יש לנו משפחות וצריכים להתפרנס, בסדר. אבל כמה אנשים עובדים רוב חייהם, ואני אומר שוב פעם, ואת רוב שעות הערנות של חייהם, גם במשך החיים וגם עד שהם מגיעים לפנסיה, הם פועלים פעולות כאלה שהם לא מבטאות דווקא את הכישרון האמיתי שלהם. ואנחנו לא מזלזלים בפרנסה בכבוד, זה חשוב. אבל כמה אנשים בעולם מסתובבים מתוסכלים על זה שהחומר מנהל אותם? רוב מוחלט של בני אדם. זה בלעם. בלעם רוכב על אתונו שווה ארצות הברית של אמריקה. בואו נעשה את זה הכי אקטואלי. זהו. דרך אגב, מדינת ישראל גם יכולה להרים דגל של אמריקה ולחשוב שהיא רוצה להיות ארצות הברית של אמריקה. זו כל השאלה. אם נצא רגע מרמת הפרט לרמת האומה, מה אנחנו עושים פה? האם באנו לכאן רק כדי שהחומר ינהל אותנו, כלומר שיהיה לנו ביטחון ויהיה לנו כלכלה ורווחה? או באנו לכאן כדי שהערכים האלוקים הם אלה שהתגלו דרך הביטחון והכלכלה והרווחה? זאת השאלה. זו השאלה. אני רוצה רגע להגיד את המשפט שהייתי צריך להקדים אותו רגע, בסדר? אם הייתי נותן לילד קטן לקרוא פעם ראשונה בחיים את פרשת בלק, הייתי שואל אותו, תגיד ילד, מה הרושם שלך בסוף הקריאה הזאת? מה היה אומר? קודם כל היה אומר דברים מוזרים, כן? פרשה מוזרה, או קוסמים בידם, הוא רוצה לקלל, זה מברך, מקיב שבע מזבחות, מסתכל, שתום העין, מה זה כל הסיפור הזה? זה נראה כמו איזה מופע קוסמות בלתי ברור. נכון? פרשת בלק, הייתי אומר, אולי היא אחת הפרשיות שנראות הכי לא רלוונטיות למהלך ההיסטוריה. לפי הכיוון הזה של המהר"ל, הפרשה הזאת הוא אולי הפרשה הכי רלוונטית להיסטוריה. כי הפרשה הזאת מתברר מי רוכב על החמור ומי רוכב על האתון. זהו. זה הכל. זה מזעזע, זה כל כך פשוט. וזה כל כך נכון. לכן אנחנו לא מזלזלים בחומר, תכף נראה. החומר הוא חשוב. אבל השאלה מה מניע את האדם, מה מניע את החברה, מה היסוד, מה המטרה, מה סדרי העדיפויות, זאת השאלה. בואו נתקדם. ויש לך להבין, למטה בצד ימין, ויש לך להבין כי מצד זה היה אברהם וכן בלעם דומה לאדם. כלומר, בלעם ואברהם זה בעצם, אם אפשר לומר, התבנית של המין האנושי, התבנית של האדם. שמה? עכשיו אנחנו חוזרים למה שהתחלתי מקודם להגיד בעל פה. האדם הוא שכל, נפש, גוף. כשהמהר"ל מדבר על המילה שכל, הרבה פעמים מתכוון לשכל האלוהי, לשכל העליון, לנשמה. אז אם אנחנו נחלק את זה רגע במושגים אחרים, נשמה, שכל, נפש, גוף, ממון. ממון זאת המעטפת החיצונית ביותר. גוף יותר פנימי, נפש יותר פנימי, שכל אנושי יותר פנימי, שכל של המהר"ל, קרי שכל עליון, קרי תורה, קרי נשמה, יותר עליון. רק כדי להסביר שאנחנו לא מזלזלים בכל המעטפת של ממון, גוף, נפש, שכל, דיברנו על זה כמה פעמים, אין הנבואה שורה, אני מסדר רגע את המאמר חז"ל בסדר אחר, אלא על עשיר, כלומר שהסדר הכלכלי של החיים שלו מסודר, לפחות שמח בחלקו, זה הממון, הממד הנמוך, למעלה מזה גוף, גיבור, הכובש את יצרו, למעלה מזה נפש, ענב, למעלה מזה שכל, חכם. אז אם האדם מסודר, מתוקן, בארבעת המדרגות, ממון, גוף, נפש, שכל, עשיר, גיבור, ענף, חכם, אלה תנאי הפתיחה להופעת הנבואה. זה אומר שהתורה וחז"ל לא זלזלו בארבעת הממדים האלה. אנחנו לא מזלזלים בכסף, ולא מזלזלים בגוף, ולא מזלזלים בנפש, ולא מזלזלים בשכל. אבל אחרי שאנחנו רואים שאנחנו לא מזלזלים, אנחנו זוכרים שכל אלה סך הכל כלים. כל אלה סך הכל חמור. ואנחנו רוכבים על החמור. אומר המהר"ל, תראו איזה יופי נפלא, עוד טיפה רגע. בלעם ואברהם הולכים עם שני נערים. המהר"ל כשהוא מדבר על התורה, על הנשמה, הוא מדבר על השכל. מי הם שני הנערים? אז המהר"ל מדבר על זה בהרבה מקומות אחרים. כאן הוא כאן אומר ברמז, כבר אני קורא. שני הנערים זה הגוף והנפש. אלה שני הנערים. השכל של אברהם ושל בלעם הולכים עם הנפש ועם הגוף. עכשיו השאלה מי מנהל את מי? הנפש והגוף, כוחות החיים הטבעיים מנהלים את השכל, העליון האלוהי, או השכל מנהל את הנפש והגוף? אומר המהר"ל, זה ההבדל בין אמו לבין איתו. כך מסביר המהר"ל, אפשר גם להסביר אחרת, הנציב בעמק דבר מסביר הפוך, אבל אנחנו אומרים לפי שיטת המהר"ל. אומר המהר"ל, כשאני אומר א' עם ב', אם זה דבר חיצוני, זה ליד זה. כשאני אומר א' את ב', את אומר המהר"ל, תכף אני קורא, זה רומז לאותו. הלכתי איתו, הלכתי אותו. כלומר, אני זהו. ללכת איתו זה בשוויון, בזהות, בחיבור פנימי. זה כמו זכר ונקבה, זה עם האתון. ללכת עם, זה עם, אחד ליד השני. אין כאן חיבור. אברהם, הולך עם שני נערה. השכל שלו לא מתחבר באמת לנפש והגוף. ולכן אומר לשכל, אומר לנפש והגוף, לאליעזר וישמעאל, שבו לכם פה עם החמור, זה החומריות, ואני והנער נלחה ונשתחווה עד כה ונשובה לכם. כלומר, השכל העליון, השכל האלוהי של אברהם ויצחק הולכים לעקדה, הנפש והגוף, ישמעאל ואליעזר, נשארים שם עם החמור, עם החומריות, כי אברהם, תכף אני קורא, נבדל מן החומריות. אבל בלעם לא הולך עם הנפש והגוף. הוא הולך את, הוא לא הולך עמם, הוא הולך איתם. הוא זה הנפש והגוף. הוא לא אומר לנפש והגוף שלו שבו עם החמור. הוא אומר לנפש והגוף שלו בואו איתי. כי אתם זה אני. ואני זה אתם. בואו נקרא את זה רגע. ויש לך להבין כי מצד זה היה אברהם וכן בלעם דומה אל האדם. אל האדם, כלומר, אל צורת האדם, תבנית האדם, שאדם הוא שכל נפש גוף לפי הכיוון הזה. כי האדם הזה, מי זה היצור הזה, הנברא הזה שנקרא האדם? כי האדם הזה, השכל שיש לו, הוא רוכב על החומר הגופני. ומה כולל החומר הגופני? זה אמר על מעריך מאוד, למשל, תראו אחר כך, במשנה, הקינה, הטבה והכבוד, מוצאים את האדם מן העולם, שם הרב מדבר על זה בעריכות. ויש שתי כוחות המשמשות אל השכל, והם כוחות גופניות, וכבר התבהר זה למעלה, למשל, בהקינה, הטבה והכבוד, ששני הכוחות האלה זה הנפש והגוף. ואין ספק, כי אברהם דומה לשכל, לשכל העליון, לשכל האלוקי. לפי שהיה אברהם מקיים כל התורה כולה משכלו, כפי שחזל אמרו, וזאת הכוונה משכלו, הכוונה מהמקור האלוהי שבעומק אישיותו. וזה שאמר הוא שני נעריו אמו, לא איתו, ואמר לשני נעריו שבו עם החמור, עם הדומה לחמור, כי כוחות האלו שהם כוחות גופניות, כלומר גוף נפש, הם עם הדומה לחמור, זה חומריות. וכאשר היה אברהם הולך לעבוד את השם יתברך, להקריב את בנו, להתגבר על יצרו, שהוא בגוף, כלומר להתגבר על, על, על האהבה הנפשית ולהתגבר על, 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 על הקשר הגופני, אם אפשר לקרוא את זה ככה, והשכל האלוקי העליון מתגבר על זה ומנהל את זה, ואז הוא מסלק מאיתו החומר וכוחות הגוף, לכן אמר להם לכוחות הגוף, לאליעזר וישמעאל, שבו לכם פה עם החמור, אמא דומה לחמור, ואני והנער, השכל העליון האלוהי נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה. כלומר בסוף אנחנו נחזור אל הגוף והנפש, אבל כשנחזור אל הגוף והנפש יהיה ברור מי מנהל את מי, יהיה ברור מבעל הבית, יהיה ברור מה אמצעים המטרה. כי כל זמן שהכוחות הגופניות הם עם השכל, מעכבים יש את החוויה לשם יתברך, להיות נכנע לפני השם יתברך. רק שנייה אחת. קחו דוגמה, יום כיפור. יום כיפור אנחנו מתענים חמישה עינויים. בעיקר עינוי הגוף, גם הנפש קצת מתענה. ויש יותר מקום או יותר אפשרות להופיע את, את, את השכל העליון, את השכל האלוקי שלנו. אחר כך, כשנחזור, במוצא יום הכיפורים כמשל, כשנחזור אל הגוף והנפש, נחזור ממקום הרבה יותר נכון. עוד פעם, כי כל זמן שהכוחות הגופניות הם עם השכל, מעכבים יש את החוויה על השם יתברך, להיות נכנע לפני השם יתברך, וכאשר מסלק מתו החומר עם הכוחות הגופניים, גוף נפש, אז הוא הולך לעבוד את השם יתברך. מכל מקום, אמר ונשוב עליכם. כל מה שכן צריך לחזור אל הגוף והנפש, אבל צריך לחזור לפי הסדר הנכון. כי לא נעשה האדם נבדל לגמרי, האדם הוא לא מלאך, האדם חי בעולם הזה, אז יש לו גוף ונפש. רק הוא עובד לשם יתברך, הוא בונה בעצמו את מדרגת הנבדלות האלוהית, ואחר כך הוא חוזר אל החיים הטבעיים מתוך הערך הנכון. זה ממש שהוא מסכם נפלא לבנות מכון אורה, שהשבוע מסיימות את שנת לימודה. הם באו למכון אורה שנה שלמה, כדי לברר את מדרגת השכל העליון, קצת התנתקו מהגוף והנפש באופן יחסי, ויוצאות בזאת השם יום חמישי, חוזרות אל הנפש והגוף, אחרי שהשכל הוא נקבע כמצפן, כמנהל, כמרכז הכובד של האישיות, עכשיו חוזרים אל הנפש והגוף, ועכשיו הנפש והגוף יכוונו ויתועלו לכיוונים הנכונים. בני אדם ממין זכר צריכים קצת יותר משנה. קצת הרבה יותר. כן, אמרנו אתמול, כמה שנים? חמסה, לפחות. רק אנחנו באמצע המשפט, שנייה. ומכל מקום אמר ונשוב עליכם, כי לא נעשה אדם נבדל לגמרי, רק הוא עובד השני דבריו, ואחר כך חוזר אל צורכו, והוא שב אל גופו וכוחותיו, אבל הוא שב נכון. ומפני זה נאמר אצל אברהם אמו, כי אמו הוא נאמר על שני דברים שאינם ביחד לגמרי, רק שזה עם זה. כך מסביר המהר"ל, הנציב מסביר הפוך, אבל אנחנו במהר"ל. אבל איתו הוא כמו אותו. הלכתי איתו, הלכתי אותו, אז הוא בעצם זה אני. אנחנו בעצם זהים. אז איתו כמו אותו, שלשון זה נאמר, כאשר מתחברים שני דברים לגמרי, אז אברהם, אז אברהם רוכב על חמורו והולך עם הנערים. אז כמו שאברהם רוכב על החמור, השכל רוכב על הנפש והגוף. בלעם רוכב על אתונו, זה כבר זכר ונקבה, ולכן הוא הולך איתם עם הנפש והגוף. ומפני כי אברהם נבדל מנקורות החומריות רק שהם אימו כתיבו שני רב אימו, אבל בלעם שיש לו חיבור עליהם כתיב איתו שהוא לשון חיבור לגמרי. מצוין, בבקשה. אתה צודק, אבל כרגע אנחנו רוצים להבין את אותו עיקרון. אתה צודק. אם היינו לומדים עכשיו יותר בעמקות מהר"ל, היינו מנסים להבין מה מוסיף אמו ואיתו על גבי חמורו ואתונו. שאלה חשובה. אבל זה שיעור מהר"ל, מה שנקרא, יעני מהר"ל. כי זה פרשת שבוע דרך המהר"ל, אז אני מרשה לעצמי קצת להקל. אבל אם היינו לומדים מהר"ל, היינו צריכים, כמו שהוא אומר בצדק, מה שם כבודו? אורון אומר בצדק, צריך פה לפענח, למה המהר"ל מוסיף אמו ואיתו על גבי האתון והחמור. שאלה מאוד חשובה כשלומדים מהר"ל. כן.
יש
שאלה
מקודם,
למה
אורון זה מספיק שמח לחלקו, לקרוא
משהו שהוא בכמות הנכסים
שלנו,
בשליטה
החומרית שלו.
כן, אבל אתה יודע שהשליטה החומרית לא תמיד היא מביאה שמחה. על? נכון, לכן אדם צריך להיות עשיר, אבל עשיר הכוונה שהוא שמח בחלק שלו. מה זה שמח בחלקו? העולם הזה מורכב מהרבה חלקים, אף אחד מאיתנו לא שלם, ולכן אנחנו שמחים בחלק שלנו, כי החלק שלנו הוא מבחינתנו שלם. זהו. זהו עשיר השמח, בזה שיש לו חלק, כי מבחינתו החלק זה שלם. השמח בחלקו. מה החלק? כל אחד והחלק שלו. מה הקריטריון האם אני שמח בחלקי? האם אני מתייחס נכון אל העושר, אל החלק הממוני של החיים? זאת השאלה. בוא נהיה קצת מוסרניקים, אכפת לך קצת לקבל מוסר, לא אתה, אני. בסדר? הרי בסוף הממון הוא נשאר בעולם הזה, ואדם הולך עם מעשיו הטובים. מה נשאר בסוף מהממון? באמת אני שואל. אני לא נגד שלכל זוג צעיר או כל זוג מבוגר תהיה דירה או 20 דירות. תבוא עליהם ברכה. אבל תגיד לי, זה הגיוני שאדם חי בשביל הדירות? אפילו בארצות הברית של אמריקה נוהגים להזכיר ולא לקנות. למה זה נהפך להיות איזה מין חובה? הנדלן כפסגת השאיפות של החיים. איך הגענו למצב כזה? אנחנו לא מזלזלים, נדלן זה ביטחון, אנחנו מבינים את הכל. אבל לא יכול להיות שאנשים ישתעבדו, יהפכו את כל סדרי העדיפויות של החיים, בשביל איזה ארבע קירות, תקרה ורצפה. מה זה? איבוד פרופורציה לחלוטין? ואם אדם חי כבר באיזה בית, אז עכשיו זהו, בבית שלו, זהו משועבד. זאת אומרת, אם יש משימות אחרות, אז מה, אתה לא עוזב את הבית שלך? ממתי הבית נהפך להיות הכלי שמנהל את האדם? אני, אי אפשר להבין את זה. למה זה כל כך נהפך להיות איזה מין חובה, חובת האדם בעולמו לקנות בית? יסוד החסידות ושורש העבודה, שיקנה האדם בית. אז אני יודע מה שכתוב בחז"ל, שאדם ללא קרקע אינו אדם, והרבה מפני יצירת הוולד, נאמר גם בית פלוני לפלוני. בסדר, בית זה חשוב, אנחנו לא מזלזלים, בית זה יציבות, זה קביעות, זה ביטחון, אדם צריך גם איזה ביטחון כלכלי בחיים שלו, אני לא אומר שלא, אנחנו לא מזלזלים בזה, זה חשוב. אין הנבואה שורה אלא על השיר, הבנו את זה. בסדר, הסכמנו על זה כבר, אבל לא יכול להיות שנהפך להיות העיקר, זה לא יכול להיות. אריק מרחובות, אבל דווקא אדם שגופו חלש והוא עייף ורעב, יותר קשה לו להשתמש בשכלו בצורה נכונה, לכן הוא לא צריך להיות גוף חלש ולא צריך להיות עייף ורעב, הוא צריך להיות גוף חזק, עייף, מה ההפך מעייף? ערני ושבע. בסדר? לא אמרנו שלא יהיה שבע. השאלה מה נקרא להיות שבע, לאכול כל יום במלון, איזה מלון? אילטון, 5 כוכבים ארוחת צהריים? לא. מה? יאכל קוסקוס וקציצה, מספיק. שזה מה שאכלתי בצהריים. די. לא, אנחנו חיים בדור של איבוד פרופורציה לחלוטין. לחלוטין. עכשיו תעשו גזור והדבק ברמת הציבור, ברמת האומה. עזבו עכשיו אדם הפרטי, מה קורה עם עם ישראל? בשביל מה חזרנו הביתה? איזה מדינה אנחנו רוצים להקים? אז זה מדהים שאנחנו מדינה חזקה טכנולוגית וכלכלית ופוליטית וצבאית. פלא השם עלינו, באמת, מדהים. אבל לא באנו לכאן רק כדי להיות הצבא הכי חזק בעולם והטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם. לא בשביל זה, לא בשביל זה, באנו לכאן להקים מדינה. עם כל הכבוד לכל זה והחשיבות של כל זה. זה סך הכל כלים. זה לא התוכן. תראו מה כתוב פה על הפרוכת. הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. זהו. כל התורה על רגל אחת. מישהו רוצה להגיד משהו מקודם? טוב, נתקדם. עכשיו איך ג' הדוגמאות, שלושת הדוגמאות שמזכירה המשנה, בין אברהם לבלעם, הם בעצם ביטוי לנבדלות מהחומר או להשתעבדות לחומר. אומר המהר"ל, ומפני זה היה אצל אברהם ג' מידות שהם נוטים אל נפש נבדלת. זאת אומרת, שחז"ל אמרו עין טובה, רוח נמוכה ונפש פלה, זה בעצם שלושה ממדים שהם אחד, שהם ביטוי למציאות שמתעלה מעל החומר. עין טובה. בסדר, בואו נתחיל קודם כל בדברים פשוטים, אחרי זה נראה את זה כתוב במהר"ל. עין טובה. בואו ניקח עין טובה ועין רע, אני אקח את הדוגמה הזאת רק כדי להסביר את זה. בסדר? כשאדם רואה מציאות, מה אנחנו רואים כשאנחנו רואים מציאות? הנה, זו דוגמה טובה. אני רואה עכשיו מציאות. אני יכול לראות חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. נכון? שתיהם זה המציאות. חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. העין הטובה היא רואה את מה שיש. העין הרעה היא רואה את מה שאין. ממה זה נובע? העין הטובה היא רואה את הערך האלוהי החיובי שבכל דבר. היא יודעת להתרומם מעל המבט החומרי, הקצר, השטחי, החיצוני. אז היא א' רואה את הטוב שיש במציאות, וב' היא יודעת את הטוב הגנוז במציאות. איזה יופי שחצי כוס ריקה, ככה אפשר למלות. עוד פעם, חצי כוס מים. נפלא. אז קודם כל תודה רבה על חצי כוס מים המלאה, ב' תודה רבה שיש חצי כוס ריקה שאפשר למלות עוד חצי כוס. נפלא. אז העין הטובה, נקודת המוצא שלה, נקודת המוצא הרוחנית, א', היא יודעת שיש גרעין אלוהי בכל דבר, ב', היא רואה גם את ההופעה בפועל של הגרעין האלוהי הזה. עין הרעה, היא רואה את מה שחסר. ובדרך כלל העולם החומרי הוא עולם חסר, בלשון המהר"ל, עשרות, מאות מקומות, העדר קודם להוויה. המבט החומרי הוא מבט העדרי, הוא מבט שרואה את העדר שבחיים, את החיסרון. בכלל בואו נרוויח כאן איזה משפט מאוד חשוב ומזעזע. ככל שאדם רואה יותר דברים חיוביים, זה מראה שהוא יותר אלוקי. ככל שאדם רואה יותר דברים שליליים, זה מראה שהוא יותר חומרי. האם הוא רוכב על החמור או רוכב על האתון, זה הכל. אז המציאות היא כאן חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. תשאל שני אנשים מה אתה רואה, תמצא, תקבל שתי תשובות. האדם החומרי יגיד אני רואה חצי כוס ריקה, האדם הרוחני יגיד אני רואה חצי כוס מלאה. כי האדם הרוחני רואה את היש, והיש הוא המקור האלוהי שנמצא בכל יש. והאדם החומרי רואה את ההיעדר, והחומר הוא דבר של היעדר. הוא חסר, יש בו פחיתות, יש לו סיום. הממד האלוהי הוא אינסופי, הוא תמיד קיים, הוא תמיד נמצא. בואו נקרא רגע לשון המהר"ל, יותר פשוט הוא אומר. רק דוגמה אחת. אז לכן עין טובה זה אברהם, ועין רע זה בלעם. הנבדלות מעל החומר רואה בעין טובה, וההתחברות אל החומר היא רואה בעין רע. עכשיו זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לראות את מה שחסר ולהשלים את החסרונות. ברור שכן, אבל השאלה מאיזה נקודת מוצא זה יוצא. האם אני רואה קודם כל את הטוב, ומהמקום הזה אני רואה את הרע. והרע הזה צריך השלמה. או שאני רואה רק את הרע, ואין לי בכלל פנאי נפשי, ובעיניים צריך להיות אמוניות, לראות את הטוב. זאת כל השאלה. אומר המהר"ל, ומפני זה היה אצל אברהם ג' מידות שהם נוטים אל נפש נבדלת. וג' דברים היו בבלעם, שהיו מורים על כי נפשו נמשך אחר החומרי, כמו שאמרנו שהוא בא לאתון. הנה, מתחיל המהר"ל לפרט. ואמר עין טובה, ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רע, רוח גבוהה, נפש חכמה מתלמידיו של בלעם הרשע. ואלו שלושה מידות מצאנו באברהם לשבח. שהרי תמצא עין טובה באברהם, למשל, במה שהיה מכניס אורחים. אני רוצה רגע להתחבר לדברי חז"ל הפשוטים שמובאים ברש"י. מי היו שלושת האורחים שאברהם ראה? מה הם, לא, מי הם היו המלאכים, אבל למי הם נדמו? מה רש"י אומר? ערביים, ישמעאלים, שמשתחווים לאבק רגליהם. זאת אומרת, שלושת האנשים האלה, כפי שהם נראו כלפי חוץ, הם בעצם היו נראים אנשים הפחותים ביותר, השפלים ביותר. זה מה שזה נראה. שלושה ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם. מה חז"ל אמרו לך? תדע לך שהם לא היו שלושה ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם, הם היו שלושה מלאכים. אז לא הבנתי. אם עכשיו הייתי מביא את מצלמת הוואטאפ שלי והייתי מצלם, מה הייתי רואה פה? מלאכים או ערבים משתחווים לאבק הרגליים? תשובה, תלוי באיזה עין אתה רואה. אם אתה רואה בעין רעה, אתה רואה ערבים משתחווים לאבק רגליהם. אם אתה רואה בעין טובה, אתה רואה את המלאכים שנמצאים באותם ערבים שהם משתחווים לאבק רגליהם. זה אותו אדם, כלפי חוץ הוא משתחווה לאבק רגליו, מבפנים הוא מלאך, ברמה מסוימת לפחות. אז זה אותו דבר, זה לא שזה שני פירושים. השאלה איך אתה מסתכל, לעין טובה או עין רעה, מסתכל מצד הממד האלוהי, הממד החומרי, הממד החומרי, אתה רואה עבודה זרה, הממד האלוהי, בשורש עבודה זרה, אתה רואה ממד אלוהי, את המלאכיות האלוהית. זה לא שתי דעות, זה שני ממדים של אותה דעה, פנים וחוץ. ככה צריך להסתכל על זה. כל השאלה, אם אני רואה את המלאך בערבי שמשתחווה לאבק רגליו. זו כל השאלה. למשל המהר"ל חוזר על זה בהרבה מקומות. הפסוק אומר ואהבת לרעך כמוך אני השם. שואל המהר"ל, למה בנתיב אהבת הרע, למה צריך להגיד אני השם אחרי ואהבת לך כמוך? תגיד ואהבת לך כמוך, נקודה. מה צריך להגיד אני השם? אומר המהר"ל, אני השם זאת הסיבה שאתה אוהב את הרע. כל השאלה אם אתה רואה את הרע, את השם שברע, או אתה רואה רק את הרע. מעין הדבר הזה אמרו חכמים, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. באופן פשוט יש כאן מתח בין הכנסת אורחים להקבלת פני השכינה. פני השכינה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אני השם, והכנסת אורחים זה אהבת לך כמוך. אז יש מתח בין שניהם, משום מה הכנו גדולה הכנסת אורחים. אומרים חלק מהמפרשים, לא, המם הזאת של מהקבלת פני השכינה זה לא מם היחס, זה יותר גדול מזה, אלא זה מם המקור, בלשון תקנית מם הנביאה, גדולה. יש שני סוגי הכנסת אורחים. יש הכנסת אורחים שאתה מכניס אורח חומרי פיזי בן אדם, צריך לדאוג לצרכים החומריים שלו, מקלחת, ארוחת ערב וכו'. אבל יש הכנסת אורחים שאתה רואה באורח עצמו שכינה. גדולה הכנסת אורחים, יש הכנסת אורחים רגילה שהיא רואה באורח ממד חומרי שצריך טיפול חומרי, יפה. אבל יש הכנסת אורחים גדולה, גדולה הכנסת אורחים. איזה הכנסת אורחים היא גדולה? אם אתה מבין שהאורח שלך כרגע הוא השכינה, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת, מתוך שאתה מקבל כרגע את השכינה, כי האורח שלך הוא הקבלת השכינה ממש, הוא שכינה. ואהבת לרעך כמוך אני השם. אז תראו, זה שני ביטויי קיצון, או שזה שלושה מלאכים או שזה שלושה ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם. אין יותר גבוה ממלאך, אין יותר להשתחוות לאבק הרגליים. אומרים חז"ל, תדע לך שאברהם אבינו בעין טובה ראה את המלאכיות אפילו באותם ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם. זאת עין טובה, הוא רואה את האלוקי, הוא נבדל מן החומר, הוא מתעלה מעל החומר. רבותיי, מתי התקשורת תתבונן מהמבט האלוהי על המציאות, בעין טובה על המציאות? היא תספר לנו, יש איזו תוכנית ברדיו, לא יודע אם עדיין קיימת, זה לא תוכנית אפילו, יש איזו שעה ברדיו, לא יודע איזה רשת, פעם זה היה שמעתי, שבצהריים, שלפני שמתחילה התוכנית אומרים קודם כל שלושה דברים טובים שקרו היום. זאת אומרת, שתי דקות ביום אומרים שלושה דברים טובים שקרו היום. 23 שעות ו-58 דקות מחפשים את הדברים הרעים. כלומר, זה חידוש שאומרים שלושה דברים טובים. תגידו, האם זה נראה לכם שבמהדורות החדשות של 12 בלילה יגידו שיושב פה ציבור חשוב ויקר בשעה 11:15 ולומד תורה? וחלק מהציבור הזה הגיע מרחוק כדי ללמוד תורה ויחזור מאוחר בלילה אחרי שלמד. מה אתם אומרות? זה יהיה במהדורות החדשות או לא? לא. מה יהיה? שבאיזה פאב נתקר מישהו וכדומה. אז זה הדרך. למה? למה אנחנו בתרבות של בלעם? למה לא עין טובה? זה נפקא מינה, איך אדם מסתכל על עצמו, זה נפקא מינה, איך אדם מסתכל על בן או בת הזוג שלו, איך אדם מסתכל על ילדיו, איך אתה מסתכל על החברה, איך אתה מסתכל על, על ההיסטוריה. זו כל השאלה. קל להגיד את זה בשיעור, קשה לחיות את זה במציאות. אני חוזר שוב, שערי תמצא, עמודה אמצעית, שורה רביעית למטה. שערי תמצא עין טובה באברהם, במה שהיה מכניס אורחים. עכשיו ברור, למה אמר על רומז. וגומל חסד. למי? את מי הכניס אורחים? את השלושה הערבים האלה. וזהו בוודאי ממידת עין טובה, ותמצא בו מידת הענווה, ממילא אם אדם הוא רוחני, הוא יודע למקם את עצמו ביחס לבורא, אז הוא ענוותן. אדם רוחני יודע להסתכל על הגרעין החיובי שבכל דבר, עין טובה. אדם רוחני יודע למקם את עצמו ביחס לבורא, יודע שכל חייו, עצם החיים שלו וכל ההצלחות של החיים שלו זה בזכות הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז הוא ענוותן, הוא לא מתגאה. ותמצא בו מידת הענווה שהיא רוח נמוכה שאמר ואנוכי עפר ואפר. טוב, אם היה זמן היינו קצת מבחינים בין עפר לאפר. ומידת נפש שפלה, כלומר שהיה מסתפק בשלו, לא עיניים בחוץ, לא חומדת של אחרים. יודע שהקדוש ברוך הוא מזמין לו את שלו, שמח בחלקו. כי החומר זה גבול גזרה של החיים, מספיק, די. ומידת נפש שפלה, כלומר שהיה מסתפק בשלו ולא היה רודף אחר חמדה כלל. לא חומד. וזהו במידת נפש שפלה. אם כן, אדם רוחני הוא אדם שרואה את החיובי במציאות, עין טובה. הוא אדם שמבין את מקור הכוח שלו, ענווה. והוא אדם שמתייחס נכון אל החומריות, שם לחומר גבולות גזרה, נפש שפלה. זהו. זהו, לא צריך להגיד יותר, אמרת את הכל. אמר על מביא פסוקים להוכיח את זה, והפך זה בבלעם. נדלג רגע על הפסוקים שהוא מביא, כהוכחה. אני מדלג 5-6 שורות, וכל אלו שלושה מידות רעות, נמשכות אחר נפש בלעם, שהרוכב על הטון והבעל הטונו, כמו שאמרנו. הנה הוא מסביר, כי מאחר שהיה לנפשו חיבור לחומריות, חסר שם וב, היה בו כל אלו מידות. ידוע כי החומר דבק בו העדר, כמו שאמרנו. הרוח היא לעולם לא נעדרת. הרוח היא עצם ההוויה, עצם הקיום, עצם היש, היא תמיד קיימת. החומר הוא דבר שנגמר ונעלם. כל חומר סופו להתפרק, כל חומר יש בו העדר. אז האדם הרוחני רואה את היש, האדם החומרי רואה את העדר. ידוע כי החומר דבק בו העדר, כמו שהתבר דבר זה כמה פעמים. ומפני כך היה בו עין רע, עין הרע, שעין הרע דבק בו העדר. עד שמוציא את הכל מן העולם, ולכך נקרא עין הרע, זה קשור להמשך המשנה. וכן רוח גבוהה, אדם גאוותן, הוא מחזיק מעצמו, הוא לא מבין שמכוח החיים שלו זה הבורא. אז הוא חומרי, הוא חושב שהכל מתחיל מעצמו, ממנו. וכן רוח גבוהה מורה לחיסרון שהוא שייך לחומרי. וכן מה שהיה נפש בלעם רחבה לקבל ממון, כל הזמן חומדת של אחרים, אם ייתן לי מלוא ביתו כסף וזהב. וכן מה שהיה נפש בלעם רחבה לקבל ממון אחר, אז זה חיסרון. כי מי שאינו חסר הוא מסתפק בעצמו. כי השלמות שלו היא בעצמו, הוא לא כל מה צריך השלמה מבחוץ. האדם הרוחני הוא שלם בעצמו, הוא לא צריך כל הזמן השלמה מבחוץ, אם זה כסף, אם זה כבוד, אם זה מה יגידו וכדומה. זה גם עוד נושא שצריך להרחיב אותו. אדם רוחני הוא שלם בעצמו. הוא לא צריך את כל החיזוקים מבחוץ. אדם חומרי, כל מה צריך את החיזוקים מבחוץ. טוב, זה משפט שפעם צריך הרחבה. כי מי שאינו חסר, הוא מסתפק בעצמו, כלומר בעצמיותו, אינו מקבל דבר מאחר שהוא שלם בעצמו. סיכום, הרי לך ג' מידות אלו כולם מורים על החיסרון וההיעדר שהוא בחומר. דווקא, ומפני כי בלעם בעל אתונו מתחבר לחמור שהוא החומר, היו כל מידותיו שהיה בעל חיסרון והיעדר. והפך זה מידת אברהם, שהרוכב על החמור, נבדל מן החומר, היה שלם בעצמו, ולא היה חיסרון. הנה, עוד פעם, כי מה שהיה עין טובה, הנה היה מסולק מנו הרע שהוא העדר והחיסרון, היה רואה את החיובי האלוהי, ב' והבעל הנבא, שבעל הנבא אין בו גבות שהוא מום וחיסרון, ג' והיה לו נפש שפלה מסתפק בעצמו, ולא כמה חמד ג' של אחרים, שכל מי שמסתפק בעצמו אינו חסר, שאם היה חסר היה חומד ממון אחר. אומר המהר"ל הברקה, שימו לב איזה יופי, למה אברהם נקרא אברהם? אב המון גויים. אם כן, אברהם הוא האבא של הגויים. מה התפקיד של האבא? לתת לאחרים. מי ששייך למקום הרוחני, למקור הרוחני, הוא תמיד נותן. בלעם, חז"ל אמרו, בלעם. מישהו חומרי רוצה לבלוע את האחרים אליו. אם כן, התכונה של אברהם רמוזה בשמו, התכונה הרוחנית הנותנת, והתכונה של בלעם רמוזה בשמו, התכונה החומרית המקבלת. הרוחני נותן, אב המון גויים, החומרי מקבל, בלעם בלעם. והכל נרמז בשם אברהם ובשם בלעם, כי נקרא אברהם שהוא אב המון גויים, והאב הוא נותן המציאות לבן. שהיה אברהם נותן המציאות למי? לכולם, אף לאומות. ולכך נברא אב המון גויים. ובלעם, הפך זה, שהיה בולע דברים נפלאים של המהר"ל, מתוקים מדבש ממש. אני השנה מרגיש שאנחנו לומדים מהר"ל, אנחנו מדגדגים את המהר"ל. מה שנקרא, מבחוץ אנחנו נוגעים. יש פה עוד עומקים, על עומקים, על עומקים. טוב, שיעור סיום? לכן? תבואו, לא? בנות ממשיכות לבוא, בבקשה. לא, אני הייתי אומר ככה, אברהם הוא ראש, הוא יסוד מהצד הזה שהיסוד של אברהם הוא הצד הרוחני. כשאדם הוא רוחני, ממילא הוא רואה את הצד החיובי, אין טובה. ממילא הוא לא מתגאה, כי הוא יודע שמקור הכל זה הבורא, הוא אנבטן. ממילא הוא לא חומד את של אחרים, כי הוא יודע שכבר הוא מאזמין לו את שלו. בקיצור, הוא לא חסר. ולכן הוא באמת נותן לאחרים. לעומת בלעם שהוא אדם חומרי. אז הוא כל הזמן רוצה את עצמו. אז כנגד עין טובה, עין רעה, הוא רואה את מה שנעדר מן המציאות, את החיסרון החומרי. ב', הוא תמיד מחזיק מעצמו, הוא גאוותן. וג', הוא תמיד רוצה לקחת מאחרים אליו, חומד, בולע. טוב שנזכה להיות בעזרת השם מתלמידיו של אברהם אבינו. יישר כוח. השיעור הזה בימי שני בלילה ממשיך כרגיל, למרות שבנות מכון אורה מסיימות השבוע. בסדר, השיעור הזה ימשיך עד בעזרת השם תשעה באב.